שלום לכם גבירותיי ורבותיי, אנחנו בערוץ טוב, ואתם כדרכנו מוזמנים, ממש מוזמנים, ממש, להיות מנויים שלנו ביוטיוב, ואנחנו נודה לכם על כך מאוד. ונמצא איתנו כאן הרב אורי שרקי, שלום לך הרב אורי שרקי, ואני מאוד שמח שאתה איתנו כאן, היום.
שלום לך ידידי היקר ולכל הצופים.
ואנחנו נתחיל לפני כל דבר אחר הרב שרקי בפרסומת אחת בלבד, בבקשה. מחפשים פעילויות אקסטרים מגוונות בחיק הטבע? טיולי ג'יפים, סנפלינג וגלישה ממצוקים, אתגריות וחוויה מלאת אדרנלין ונופי פרא עוצרי נשימה. ובכל רחבי הארץ, לאור פעילות אתגרית. להזמנות לחצו כאן מתחת לנגן. זהו זה, שולם המס, שוב שלום לך הרב אורי שרקי. ושיחתנו לפחות הראשונה היום, נוגעת באותה סדרה שאנחנו עורכים בעקבות האירועים המאורעות הגדולים בתולדות עם ישראל העתיק, ואנחנו נסיים על פי רעיונך, צריך לומר, במלחמת השחרור. דע לך, אני בכל מקום מספר שאתה וכולי, הצעת את הרעיון הזה, בכל מקום זה מתקבל ככה בידיים. נכון, גם המלחמה צריך לדון בה באותו רצף של אירועים. כאילו סידרת לי את הפאזל אחרת בראש, לי, לנו. טוב. אני רוצה להתחיל עם אגדות החורבן. אגדות החורבן שחלקם הגדול, הקובץ הגדול, הקורפוס הגדול מרוכז במסכת גיטין, אתה, אני לא, אבל אתה מן הסתם זוכר גם באיזה עמוד ובאיזה שורה בעמוד, זה הזיכרון שלך, העודף משהו?
דף נון ה.
מה אתה אומר?
דף נון ה.
אז אם כן, גבירותיי ורבותיי, כפי שאמרתי, האגדות הללו מתחילות בדף נון ה, אני רק מתבדח. זה הרב אורי שרקי, ואנחנו אבל מהאגדות הללו, אנחנו נחזור אחורה. או אורי, אתה מציע שנדבר על עניינים גדולים ונקנח, נסיים באגדות, מה אתה אומר?
המערך קובע מתי הקינוח.
טוב, בסדר, אוקיי. אז אני רוצה להתחיל בשאלות גדולות, ומשם לגשת לאגדות החורבן המופלאות הללו, רבות ההוד ורבות עומק שנוגע בעצבים של כל אדם, הייתי אומר, שמוכן להתמודד עם ההוויה ההיסטורית, כפי שחזל בחרו להכניס אותם כאן ביחד. אבל על זה אנחנו נדבר אחר כך. אני שאלתי שאלה לאורך הסדרה כולה. אחת, האם עם ישראל יצא בגלות? כלומר, הגלו אותו, לקחו אותו בכוח, בניגוד לרצונו, כשעובדות ההיסטוריות מלמדות על דבר אחר, או מפני חטאינו גלינו מארצנו, אותו פיוט של ימים נוראים, בעצם אומר, אנחנו יצאנו מפני חטאינו גלינו מארצנו, כלומר יצאנו מארצנו מפני חטאינו גלינו, יצאנו מעצמנו, מרצוננו, והנה החטא הגדול. הרב אורי שרקי, בבקשה.
תראה, זה, תמיד זה אפשר לומר, מה זה יציאת מצרים, או מה זה שיעבוד מצרים? שיעבוד מצרים, אם אתה מסתכל בדקדוק בתוך הכתובים, אתה רואה שהרבה יותר קצר מאשר הרושם שעולה מהכתוב, 400 שנה. לא, זה הרבה פחות מזה. אותו דבר לגבי גלות. אתה יכול לדבר על המאורע של היציאה אל הגלות, מגבוה, אז אתה רואה את זה כנקודה אחת. ברגע שאתה בתוך המאורע ההיסטורי עצמו, בתוך התהליך, אז אתה יכול להבחין בשכבות שונות, בין היותר בגלות מרצון וכדומה. אבל, יחד עם זה, אי אפשר להתעלם ממה שההיסטוריון יוספוס פלביוס שנכח במאורעות מספר לנו, שבכל זאת עשרות אלפים נמכרו לעבדות או הוגלו לארצות אחרות. כלומר, יש פה בוודאי מעשה אלים, אגרסיבי של הרומאים. עכשיו, בוודאי שהיישוב בארץ ישראל הוא נגמר ברגע אחד, ומרד בר כוכבה הוא ההוכחה לדבר. הגליל נשאר מיושב עד התקופה הערבית, אבל בסופו של דבר, ברור שחורבן המקדש היווה נקודת שבר מאוד ברורה מבחינת האחיזה של עם ישראל בארצו, זה אנחנו לא יכולים להתעלם מכך. עכשיו, ההיסטוריה, הייתי אומר, המוסרית, האומרת שמפני חטאינו גלינו מארצנו, בתור שכבה מאוד שטחית של זה. המהר"ל מפראג, למשל, בספרו נצח ישראל, שכל כולו מוקדש לענייני תשעה באב וגלות וגאולה. אז באמת הוא אומר שהתהליך של היציאה אל הגלות הוא חלק אינטגרלי של הזהות הישראלית לאורך אלפי שנים. כלומר, אתה לא יכול להתעלם מן העובדה שלמעלה ממחצית ההיסטוריה שלנו היינו מחוץ לארצנו. לדבר הזה יש בוודאי משמעות לפחות בהגדרת הזהות שלנו.
ארצה לדון איתך בהמשך השיחה במשמעות של היותנו מחוץ לארצנו, הגדרה אחת, הגדרה שנייה, שהגדירו לעצמם יהודים את עצמם כנמצאים בגלות, ופה יש אנומליה טוטלית של עם שלם. תכף נדבר על זה. אני אבל רוצה לגשת אל התפילה. אותה תפילה הוא מפני חטאינו, גלינו מארצנו, אבל אני רק אעשה בצימת לבך ששיר מופלא של לאה גולדברג, שהכירה היטב, כי הייתה פרופסור לספרות עברית, הכירה היטב את ספרות הפיוט, והיא שרה, כלומר משוררת, ומפני חטאינו גלינו מארצנו, כי אכלנו מעץ הדת ומפרי האהבה, והשיר נמשך, וזה היא עושה פלאות בדיאלוג בין עולמה בירושלים, ובעברית המתחדשת שהיא כהנת גדולה בעברית הזו, לבין השיח שלה עם הפיוט עצמו ועם הרעיון של הגלות. אבל זה אני רק זורק לתועלת, אנשים אולי ירצו קצת לחטט. אבל שמע, הפיוט, ומפני חטאינו גלינו מארצנו, כשעמדתי באופן, נקרא לזה רציני, אני לא יודע אם לקחת לעצמי כתר להגיד עמוק, על משמעותו, עמדתי לעצמי ראינה, כשאתה כילד התפללת ושוררת את הפיוט הזה, ואביך הוריד וזיל דמעה בבית הכנסת ואנשים אחרים, ושרו את זה מתוך כאב אדיר, שרו התפללו זאת מתוך כאב אדיר, פה יש את האפקט של יצירת התודעה. כלומר, הנה סדר הדורות. היינו, גלינו באותו מובן, גורשנו, לא גירשנו את עצמנו, שזה רק הסתכלות, הייתי אומר, מודרניסטית לעניין הזה, גורשנו. אז רצוננו לחזור ותחזה נעננו בשובך לציון ברחמים, אם תרצה אני מוכן גם בזה לדון איתך כמעט, כי הברכה מסתיימת, ברוך אתה השם, בשובך, נו איך זה שם, אני התבלבלתי.
המחזיר שכינתו לציון.
המחזיר שכינתו לציון, בדיוק לשם, פה נתקעתי, ואני תמיד חשד, לא תמיד, אבל הרבה שנים אני חושד המחזיר שכינתו לציון, שהשכינה תחזור, וכשאנחנו נראה את זה נחזור גם אנחנו. אז אני לוקח את כל הסידור מוח הזה, אני לא קובע טוב רע, אני אגב אגיד טוב, בהמשך הדרך, ואני אומר, הנה המצב הפסיכולוגי, סליחה על עריכות השאלה, אורי.
תראה, ברור שהתפילות האלה הם יצרני תודעה. ומה שמעניין זה האופן שבו המסורת התלמודית מנסה לעקוף את האופי של התפילה הזאת מפני חטאינו לפני שאנחנו נחטא יותר מדי. כן, הרי הדרשה מפורסמת, ונושנתם בארץ והשחתם. אם אתם תהיו יותר מדי זמן בארץ במצב של השחתה, אז באמת לא תהיה לכם תקומה, ולכן לפני שגדשה השאה, לפני שעבר הזמן שממנו אי אפשר היה לחזור, אז כבר גלינו מארצנו. המילה מפני היא דו משמעית. זאת אומרת שהחזק בעצם לא רצו לעשות אותנו רשעים גמורים, אלא לפני שיהיו חטאינו.
אתה לוקח את המפני, ואתה אומר מפני לפני, לקראת, נדר, לא מפני ש... היות ועשינו, וואלה לעולם לא חשב. תשמע, אתה נועז מאוד מה שאתה אומר כאן. כי מה אתה אומר? אתה אומר, כן כן אורי, אתה אומר שהגלות, אתם עומדים להרכיב רקב, אתה אומר, אני יוציא אתכם מארץ. לא, 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 לא פה. זה מה שאתה אומר אורי?
בוודאי, בוודאי. הרי זה מה שנקרא, ויבכו העם בלילה ההוא, אותו לילה ליל תשעה באב היה, אמר הקדוש ברוך הוא בחיתנו בחייה של חינם, אני אקבל לכם בחייה לדורות. אני לא יכול להיזכר בפירושו של פרופסור לוינס, שאמר שבעצם ליל תשעה באב הוא תגובה, הוא הייתי אומר תשובה לבכי של המרגלים, שאמרו שאם אנחנו נהיה בארץ ישראל אנחנו נידרדר, אנחנו עשויים להיות כמו הכנענים ולא תהיה לנו תקומה, אמר אין לכם מה לדאוג, יש שסתום בטיחות בתוך ההיסטוריה היהודית, השסתום הזה זה בעצם תשעה באב. לפעמים זה נדרש, כמו שאתה יודע, הפיוז קופץ, לפעמים כשהחשמל יותר מדי, אז אותו הדבר, יותר מדי חטאים, אל תדאגו, יש תשעה באב, אפשר לצאת לגלות ולשוב ממנה כמובן.
אני מבקש שתסביר לי יותר את הרעיון השסתומי הזה, אוסיף לך עוד רכיב, מה שהיום, אתה יודע, הוא קצת בצד הרכיב הזה, באיזה ספר פיוטים בעקבות מסעי הצלב, צריך לומר בעיקר מסע הצלב הראשון, שיש שם כ-600 פיוטים או משהו כזה, המון פיוטים וגם טקסטים שכתבו אז, אני בין היתר מגלה שגם בתשעה באב בעידן ההוא אמרו את הפיוטים הללו בבית הכנסת. פנטסטי, תראה לי את ה... חכה. לא נורא, קורה. אני רוצה להבין את השוסט. אני הוספתי עוד נדבך ליום הכיפורים, השסטומיות הזאת, תסביר לי אותה, אני רוצה להבין את זה.
תראה, אל תשכח שהספר שהמהר"ל כתב על אגדות החורבן נקרא בשם נצח ישראל. הוא ראה דווקא באפשרות של החורבנות, הוא ראה בזה אחד מהמרכיבים של הנצחיות של העם היהודי. העם היהודי הוא בעל זהות מודולרית. יש לפעמים שהוא יושב בארצו, הוא בכל מלוא העוצמה המדינית שלו, והוא מרגיש טוב עם זה. לפעמים יש צורך בדעת רבה בהקהיה של העוצמה הלאומית שלו, במיוחד כשהוא משתמש בעוצמה זו כדי לעשות שטויות, ולכן מדי פעם הוא גם יוצא לגלות. זה בעצמו איזה מנגנון שמאפשר לנו קיום נצחי, כי כל פעם שאנחנו זקוקים לשינוי זהות, ההשגחה העליונה מתערבת בדבר הזה ומשנה לנו את הזהות. אז אפשר לומר שהגלות במובן הזה היא חלק אינטגרלי של הנצחיות הישראלית, ואני חושב שההיסטוריה גם מוכיחה את הדבר הזה.
השארת אותי ללא מילים, אורי. בעצם אתה אומר בשם הנצח ישראל, המהר"ל מפראג הגדול, אתה אומר שהמציאות הדיאלקטית שלנו, אני כבר מזמן יודע כמה אתה אוהב דיאלקטיקה קיומית, הדיאלקטיקה הקיומית היהודית סוחבת איתה, לא כמו שא' ב' יהושע אמר מחלה, אלא שני חלקים בא להיפרדו שהם פלוס ומינוס, ואי אפשר בלי שניהם, למור אי אפשר בלי הגלות. זה בעצם מה שאתה אומר.
כן, אלא מה? בואו לא נחשוב לרגע שמדובר במעגל קסמים שחוזר על עצמו, תפיסה מחזורית של ההיסטוריה. זה בעצם היה אומר שבעצם אנחנו נתונים לתהליכים של גלות וגאולה בלי גבול, בלי סוף. ברור שיש גם איזו דיאלקטיקה מתעלה. זאת אומרת, כשחזל דיברו על שלוש גלויות, גלות מצרים, גלות בבל וגלות אדום, אז הם התכוונו למה שהם התכוונו, לא יותר משלוש גלויות. בסופו של דבר ההיסטוריה שלנו הולכת ומתעלה. אנחנו עוברים מגלות איומה של מצרים, דרך בבל לא כל כך נורא, ושוב למשהו נורא גלות אדום, וזהו, חזרנו לנצח. במובן הזה א' ב' יהושע צודק, הוא רוצה להישאר כאן לנצח ואני מבין אותו. הבעיה היא שהוא קורא לזה נורמליות. הוא לא מבין שהנורמליות היא אדרבה הנצחיות, והנצחיות דורשת אפשרות של התאמה מודולרית לתהליכי ההיסטוריה.
תשמע, כשאני חושב על הפינג פונג ההיסטורי הזה, שזה אתה צויר באור חדש, אני שואל את עצמי, האם הדפוסיות היא לא כוח שיושב מין כוח מטאפיזי, איך לקרוא לזה, כוח סטיחי, שיושב מעל הנפש הקולקטיבית היהודית, ואם כך חלילה וחס, אנחנו בסכנה שאנחנו מתקרבים לשם שוב?
בשום פנים ואופן לא. אתה יודע, הרי כל הזמן מדברים על מלחמת אחים, למה? כדי שהיא לא תהיה. זאת אומרת שהניסיון ההיסטורי שלנו, הוא תיר משהו עמוק מאוד, ראש שריטה איומה בתוך הנפש הקולקטיבית שלנו, וכל אחד יודע, בין במודע, בין שלא במודע, מה עלול לקרות בעקבות מלחמת אחים, ולכן אנחנו לא נגיע לשם. הייתי אומר יותר מזה, ההיסטוריה האנושית לא יכולה להרשות לעצמה את הגלות הנוספת של עם ישראל. העולם זקוק מאוד למסרים שלנו, לא סתם חזרנו לכאן אחרי אלפי שנים, יש לנו אמירה כלפי התרבות האנושית, והעולם, לא תמיד הוא מודע לכך, אבל בסופו של דבר, בתת מודע הקולקטיבי זה נמצא, העולם מצפה לדיבור הישראלי המיוחד שלנו. ולכן אין לנו שום סיבה, לא מטאפיזית ולא פיזית ולא כלכלית ולא סוציולוגית, לשוב חז וחלילה לגלות. בוודאי שבתוך התהליך עצמו יש משברים, אתה יודע, חז"ל אמרו, משיח נגלה ונכסה, כמו שהצבי עובר ביער, לפעמים אתה רואה אותו ולפעמים הוא מתכסה, אז כך גם התהליך, המילה היום משיחית היא מילה לא יפה, זה נגיד הממד הגאולי, השחרורי, הוא דבר שיש לו גם כן דינמיקה משלו של עליות וירידות. אבל כפי שאתה יודע, מחלתי של האופטימיות הכרונית שאתה איחלת לי שלא אתרפא ממנה, ממשיכה ללוות אותי.
שמע, אפילו שכבר סחנו לא מעט במסרים, גם שלך, גם שלך המוסדים סביב מה שאתה הקמת, מקים ומוליך, וגם הקונספטואלים, אני חושב שאפשר לדבר על זה שוב. המסרים שלנו לעולם, אני רוצה להכניס כאן עוד שאלה, אנחנו עומדים היום במטלה הזו שלנו?
ללא שום ספק, וזאת כן? משום שכולם, בוודאי, הראיה זה הביקורת החריפה שאנחנו סופגים מהקהילה הבינלאומית, מחפשים בנרות דרכים להוכיח שמדינת ישראל היא מדינה רשעה. והדבר הזה מראה עד כמה אנחנו מאיימים, עד כמה העולם מרגיש מאוים, שמה יש פה מסר ייחודי לעם היהודי, שעלול לקטרג בעצם על כל הערכים של התרבות המערבית, שבסופו של דבר די נכשלה במאה השנים האחרונות, ואפשר לומר שדווקא אם אנחנו כל כך סנועים, זה סימן שאנחנו עשויים גם בבוא הזמן להיות אהובים. הרי כל פסיכולוג יודע שאם אני מסוגל לסנוע אותך, זה סימן שאני גם מסוגל לאהוב אותך בבוא הזמן, או לפחות אני לא אדיש לך. כך שבמובן הזה המסרים, אנחנו בהחלט עומדים בסטנדרט של המסוגלות להביא מסר חדש לעולם.
אני רוצה להחריף מומנט אחד מתוך דבריך, אתה אומר את הדבר הבא, בין יתר הדברים, עדיף לי, לי סלש לנו, עדיף לי להיות בשלב הזה, אני לא רוצה להיות סנו ובזוי וכל, אבל אם אני מעדיף להיות סנו, מאשר להיות מעודש.
אכן כן, אתה מזכיר לי את משפטו של הרב קוק שאמר, ברוך השם הגענו לשנאת הדת. שאלו אותו למה, כן, כלומר לפני כן הייתה אדישות, אדישות זה יותר גדול, זה יותר קשה משנאה, אז לפחות סימן שאני חשוב למישהו, אז פה אני לא מדבר על הדת, אני מדבר על עם ישראל כקולקטיב, בין הדתיים, בין החילונים, אנחנו ברוך השם במצב שמה שקורה אצלנו מעניין את העולם כולו, אפילו בשביל סעיפון קטן בשינוי חקיקתי, וכל העולם כולו מתעניין במה שהמדינה הזאת עומדת לעשות. אני חושב שזה אפילו על גבול הקריקטורה, וקריקטורה היא הרבה פעמים ביטוי נאמן לעומק המציאות.
האם אתה זוכר את התקופה שהיינו מאוד פופולריים ואהודים בעולם, חלקים נרחבים של העולם?
כן, בוודאי. אני זוכר אחרי מבצע אנטבה, למשל, זה דבר שמבחינתי לא כל כך רחוק, למרות שעברו אולי חלק גדול מהצופים כבר, כן. אני זוכר שפתאום, באמצע תקופה של ביקורת חריפה על מדינת ישראל, פתאום, כל המדיה העולמי מתפעל ממעשה הגבורה. כמובן שאחרי שלושה ימים כבר דיברו על הפרת המשפט הבינלאומי ועוד כל מיני דברים כאלה, אבל לרגע אחד היה איזה וואו כזה. אז גם זה קיים, בוודאי, אני די מרוצה גם כשאוהבים אותנו, זה בסדר.
אני רוצה לגשת מחדש מפני חטאינו גלינו מה שמסתתר שם, והמשפט שאמרת קודם הוא משפט שאולי יום אחד נעשה רק על זה שיחה, על המשפט, על השלוש מילים הללו, אמרת תפילות מסדרי תודעה. אגב, שדיברנו על מבני חטאינו, קודם כל אני צריך לחשוב על המשפט הזה, אתה צריך, מתבקש, ללמד אותי ואותנו. מה זה אומר הדבר הזה? אבל נעשה את זה לא היום. אני רשמתי, נחזור לזה. שמע אורי, כשאני חושב על היחס לארץ ישראל, אז אני מתחיל לחוש, אולי אני יודע את התשובות שבאות מהמחלקה שלך לתהייה הגדולה הבאה. האלף הראשון לספירה, היהודים בסופו של דבר עזבו את ארץ ישראל, עת עת ומרצונם. אני מניח שאין לנו ויכוח גדול על זה. אתה זוכר את הסיפור הנפלא, האגדה החזלית הנפלאה, שהיא כרוניקלס, מרתקת ביותר, על רבי חייא שבא לרבי ורוצה שיברך את שני האחיינים שלו, אחד אחרי השני, אתה זוכר?
כן, כן.
רב, כלומר, אריחה, ואני לא זוכר, אני כבר לא זוכר מי היה השני, אם כן, האחיין האחר שלו, ואתה לא רואה כלום, אם אתה לוקח את זה כחרוניקלס, בוחן את זה כחרוניקלס, רגע, איפה הביקורת על הירידה מארץ ישראל? זה נראה להם טבעי, ארץ ישראל בבל, הולכים, חוזרים, עניינים, רבי חייא בעצמו מגיע משם. אוקיי. באלף השני לספירה, ארץ ישראל פתוחה בפני היהודים, שוב, לא צריך להאריך ולהעמיק בזה, כל מי שקצת מעין בהיסטוריה יודע את זה, מהעליות רבני פריז, דרך המאה ה-16 בצפת, ואחר כך העליות שהיו של רבני האשכנזים, הכוללים, כל החבורה הזו, הפורשים, הפרושים, ארץ ישראל פתוחה בפני היהודים. הם לא אהבו לבוא לכאן. כלומר, אני מחפש את התובנה, איך אני מסתדר עם המנגנון הזה, לא פוליטית מול הערבים, כי זה לא מעניין אותי. אומרים לי, שאל לדבר על זה, שטויות בעיניי, אני מספיק, הכל בסדר. אבל אני רוצה להבין את העם שלי.
בוא נראה. אתה יודע, אתה מלך הנואנסים, אז בוא נכניס כמה נואנסים. קודם כל, כשרב ושמואל מקימים את המרכז בבבל, רבי חייא, רבא בר חנה, כל האנשים האלה, כל האמוראים שבעצם הקימו את התלמוד הבבלי, הם עומדים מול ביקורת חריפה שאין כמותה מהחכם המרכזי שנשאר בארץ ישראל, רבי יוחנן. ורבי יוחנן מכנה אותם רבותינו שבבבל, אבל הוא ממש לא נחמד איתם, הוא שואל איך יכול להיות שהם מאריכים ימים, הרי נאמר למען יאריכו ימיך על האדמה, אשר השם אלוהיך נותן לך נחלה. זאת אומרת, איך יכול להיות שהם מאריכים ימים, ואז מרגיעים אותו, טוב, הם קמים בבוקר ובערב לבית המדרש ולבית הכנסת, אז הוא נרגע. אבל לא רק זה, הרי בסופו של דבר, היישוב בארץ ישראל, זה אחת העובדות שקצת נשכחות, התקיים בשיניים בארץ ישראל, עד הכיבוש הצלבני. הכיבוש הצלבני הביא שואה ליהדות ארץ ישראל, לבעצם אובדן התלמוד הירושלמי מן המציאות, זאת אומרת, נכון, הכתב יד נשאר, אבל המקום המרכזי שבו התלמוד הירושלמי היה חי והיו פועלים לפיו, ארץ ישראל, העולם, הארץ הזאת הוכרתה לגמרי, ורק לאחר מכן מתחילה העלייה. עכשיו העלייה היא במצבים מאוד קשים, בסופו של דבר יש כאן צלבנים, מונגולים, טטרים, ממלוקים, איובים, זה מאוד לא פשוט לחיות כאן, אבל בסוף התקופה הממלוכית, עם גירוש ספרד, מגיעים לכאן האוטומנים, ואז מתחילה עלייה. ואז דבר מאוד מעניין, אתה מכיר את הסיפור על דון יוסף נשיא, ראש ממשלה מטעם האימפריה הטורקית, שמנסה להקים מדינה בטבריה, דוכסות יהודית, והדבר הזה בסוף לא צלח בידו, ויש הרבה רדיפות, בסופו של דבר היישוב בארץ ישראל מתחיל להתפתח. ואז קם איזושהי אפיזודה שההיסטוריוגרפיה הרשמית שכחה אותה. זה האפיזודה של הקמת היישוב הישן. אלמלא היישוב הישן לא היה קם היישוב החדש. כלומר, הכל מתחיל מאנשים שיוצאים מחומותיה של ירושלים, אנשים מטבריה שהולכים להתיישב בגליל בכל מיני מקומות. זאת אומרת, בסופו של דבר הייתה פה איזושהי תשתית. העולים החדשים של העלייה השנייה והשלישית שלוחמים את מלחמת המעמדות הסוציאליסטית, נגד מי הם נלחמים? נגד יהודים שכבר נמצאים במקום הזה. אז כך שבעצם, וגם כשהרב קוק מגיע, זה בהשתדלותו של יואל משה סלומון, שהוא מוותיקי היישוב הישן. אז, ואפילו התנועה הציונית, יהיה המשך שאימפולס שהתחיל עם חובבי ציון, ושהתחיל לפני כן עם דורשי ציון, וכל אלה, תלמידי הגאון מווילנה, ואורח חיים וכו'. אז כך שאני חושב שיש איזשהו רצף היסטורי שאנחנו לא יכולים להתעלם ממנו. יחד עם זאת, עולה כאן השאלה, מדוע אתם לא באים בהמוניכם? טוב, אז פשוט תלך, תצא היום לגלויות ישראל, בצרפת, בארצות הברית, ברוסיה, ותשאל, מדוע אתם לא עולים? ואתה תמצא שעם ישראל הוא מלך התירוצים. זה נפלא, זה כנראה חלק מהחוכמה שלנו. ואולי אפילו חלק מחוש ההומור המריר של העם שלנו. אם אתה שואל את עצמנו, אתה שואל מי אנחנו.
אני הייתי בטוח שאתה תגרש אותי אחורה בהיסטוריה ותגיד אלעזר תרגע. עוד לפני חורבן היישוב היהודי בארץ, נניח שהוא חרב לקראת סוף האלף, באמת אז כבר אפשר לדבר על חרב. אתה מדבר על התקופה הצלבנית, אם כן. צריך לומר שהעולם, האימפריה הרומית, הוא בראשה מצרים, מלאה הארץ ביהודים. עוד במאה החמישית לפני הספירה, שישית לפני הספירה, אלפנטין, אייב, מלא הנילוס, כל מצרים, שני מקדשים יהודיים וכולי. חשבתי שתגרש אותי לשם, אבל אתה לא עשית את זה, בסדר. אורי, לסיום, התייחסות שלך לסחזנו, עינינו בשבחו, לציון ברחמים, בוריך אתו, השם, המחזיר שכינוסוי לציון. לכן, אגב, אתה יודע למה, עכשיו זה עובר לי בראש, אתה יודע למה נתקעתי קודם? כי אמרתי את זה בישראלית ולא באשכנזית.
יפה מאוד. תשמע, יש דבר נפלא, ותחזנה עינינו. מה פירוש ותחזנה? וכי יעלה על הדעת שבזמן שאתה שב לציון, כולנו נהיה עם מחלות בעיניים שאנחנו מתפללים ותחזנה. אלא הכוונה שכשאתה שב לציון, יש כאלה שרואים את זה, יש כאלה שלא רואים את זה. אז אנחנו מתפללים להיות מכלל אלה שרואים שהחינה חוזרת לציון.
שמע, עשרות שנים אני מתעסק עם התפילה הזאת, ורב עם אנשים, אני אספר לך לא עכשיו, פנים אל פנים אספר לך משהו שקרה לי בניו יורק עם התפילה הזאת, וככה במשיכת קומוס אחת סידרת לי את התפילה הזו, שנהיה בעלי הכישרון לצפות בגאולה, זה בעצם מה שאתה אומר.
אכן כן.
הרב אורי שרקי, יש לי עוד פרק אחד בסדרה הזו של המלחמות, וזה רעיון עם אחד המומחים הישראלים הגדולים המיתוסים החדשים שהציונות אימצה ושדרה ואימציה, אבל זה כבר נעשה, ואתה יודע מה, בהזדמנות נגיב גם לזה איתך ביחד. הרב אורי שרקי, תודה רבה לך, אני מודה לך מאוד על המסע הזה שעזרת לנו לנסוע בתוכו, והפרק האחרון, מלחמת השחרור, גם לזה אני אגרור אותך ונגיד קצת ביחד. גבירותיי ורבותיי, תודה רבה לכם שהייתם איתנו. תודה רבה לרב אורי שרקי, שלום, ביי ביי ולהתראות.
750 אלף צופים וצופות מדי חודש ביוטיוב שלנו, ורק 60 אלף מנויים? כנראה שעדיין לא נרשמתם. למה אתם מחכים? לחצו עכשיו על כפתור ההרשמה.